הגענו לברכה התשיעית, כן? אז מהברכה השביעית, שזה ברכת הגאולה, אז חז"ל גם התחילו, הגמרא במגילה, כן? זה קצת בנוי על השיעורים הקודמים, הגמרא במגילה בדף י"ז עמוד ב', עוד מעט בדף היומי, נגיע לשם עוד שבעה דפים. אז שם הגמרא מביאה סיבות, בעצם אומרת מה הסדר של תפילת 18, כי יש סדר מסוים. ושמגיעים לברכה השביעית, הגמרא שם מתייחסת ממש למספר. למה הברכה השביעית נמצאת דווקא בברכה השביעית, שזה ברכת הגאולה? כי בשביעי נגאלים, הרחבנו על זה בברכה הקודמת. וגם הברכה השמינית, זה הברכה של רפאנו, אז גם שם חז"ל מדגישים שזה הברכה השמינית, כי קרה משהו ביום השמיני, שזה המילה, שהיא צריכה רפואה. גם הרחבנו בפעם הקודמת. גם כאן אנחנו מתייחסים למיקום של הברכה מבחינת המספר. אז אם זה היה הברכה השמינית, זה הברכה התשיעית. כן? עוד שנייה נראה שהגמרא אומרת דבר מדהים. ככה נעמיק בזה, נרחיב, יש בזה כבר, אני אומר עכשיו, יש בזה מחלוקת בין רש"י לתוספות, איך להבין את המחלוקת בגמרא שם, איך להבין את הגמרא. ובכללי אני חושב שזה ברכה שגם לא כתבו עליה מספיק. יש לי שם שאלה שלא מצאתי עליה תירוץ, שמישהו כתב את התירוץ, אז כשאין רש"י אז מה יש? יש את הראש, אז חשבתי על משהו מעצמי, אני אשתף אתכם. מה חשבתי, אבל בגדול נתחיל משם. שמעתי פעם על רב גדול, נפטר, אבל רב ענק, שאמר שכל הברכות שאנחנו מברכים בברכת 18 אלו ברכות קיומיות. זאת אומרת שזה ברכה שאני חייב אותה. אם אין אותה, העולם לא יכול להתקדם ולהשתכלל. זה או זה או שהכל יורד לטמיון. אמר אבל רק ברכה אחת שהיא קושייה בשבילי, שלכאורה, כך הוא אמר, אם יהיה סנהדרין, כן, שמעתי את זה בכלי שני, אז אני נזהר ואני גם לא אומר את השם של הרב, אם יהיו סנהדרין, יכול להיות שהוא יבטל את הברכה הזאת. איזה ברכה? הברכה שלנו, כן? ברכת הפרנסה, ברך עלינו, למה? לא שאנשים לא צריכים פרנסה. שם כל הברכה, מה אנחנו אומרים? על מה אנחנו מדברים?
גשם.
הוא אומר, היום גשם זה לא מצרך קיומי, למה? בדיוק, יש לנו מערכות, התפלה, יש לנו הרבה... מה זה? שמה? כן, דווקא... יש ספר שהוא הראה לי, שזה ספר ש... הטיפה משהו על מים, שעם ישראל יש לו איזה חידוש בענייני המים. אז הוא אומר, לכאורה זה לא דבר קיומי, לא צריך את הגשם, אז גם הברכה הזאת מעצמה היא לכאורה בטלה. אני בשיעור קצת אדבר על זה וגם נוכיח למה לעניות דעתי, כן, נמשיך עם חז"ל, זה לא, אם זה חז"ל זה בסדר, למה הוא לא צודק, למה כן צריך את הגשם, ובסדר, מערכות התפלה זה דבר שהוא זה. בכל אופן גם דיברתי עם חקלאים, כן, אחרי ששמעתי את הדבר הזה, אני גר במושב, במקור, אני גר במושב בני דרום, פה ליד. אז דיברתי עם חקלאים, שאלתי אחרי התפילה בבית כנסת, הלכתי לחקלאי. אמרתי לו ככה וכך, שמעתי, מה אתה אומר? הוא אומר, מה זה, זה אסון, אם לא הגשמים. לא משנה, אבל אנחנו ככה לאט לאט. אז יש את הברכות מולנו, כשאחת לכם בקובץ. יש מספר שינויים, אפילו מספר שינויים רב, בכללי בין אשכנזים לספרדים. אשכנזים, הברכה הזאת זה ברכה אחת, שיש לה בעצם היא מודולרית. כוונה, אתה יכול לשנות אותה, פשוט יש שם או שאתה מוסיף ותן טל ומטר, או שאתה ממשיך, הסתכלו בנוסח אשכנז וספרד, אז או שהם אומרים ותן טל ומטר, או לברכה. כן, סליחה, או תן תל ומטר או ותן ברכה, כן? יש את שני האופציות. לעומת זאת, אצל הספרדים יש ממש שתי ברכות שונות. ברכה אחת זה ברכה ארוכה שאנחנו אומרים אותה עכשיו של החורף, וברכה אחת קצרה יותר שזה של הקיץ, שיותר מדברים על תעלה ברכה, תעלה רצון, שזה דבר שהוא מעניין. כן, נקרא את הברכה. ברך עלינו השם אלוקינו את השנה הזאת ואת כל מיני תבואתה לטובה, ודן טל ומטר לברכה על פני האדמה, ורבה פני תבל וסבא את העולם כולו מטובח, מלא ידינו מברכותיך משה ומתנות ידיך, שומרה רציל השנה הזו מכל דבר ומכל מיני משחית ומכל מיני פורענות, ועשה לה תקווה טובה ואחריות לשלום, חוס ורחם עליה ועל תבואתה ופירותיה וברכה בגשמי רצון, ברכה ונדבה, ותהיה אחיתה חיים וסבא ושלום כשנים הטובות לברכה, כי אל טוב ומטיב אתה ומברך השנים, ברוך אתה השם מברך השנים. אז רואים שהברכה בעצם בגדול מדברת על הגשמים, מדברת על משהו עם הצמיחה, על התנובה של הגשמים שיוצאים ממנה. תראו במקור, במקור השני אחרי הברכה, נתחיל משם. שואלת הגמרא במגילה, ומה ראו לומר ברכת השנים בתשיעית? למה הברכה התשיעית, כמו שהזכרנו מראש, זה ברכת השנים. אמר רבי אלכסנדרי, כנגד מפקיעי שערים, דכתיב שבור זרוע רשע. ודוד כי אמרה, בתשיעית אמרה. כן, הגמרא שואלת שאלה נפלאה. למה בחרנו לומר את ברכת השנים, שזה ברכה שמדברת על, נגיד על הפרנסה, בגדול זה הממד של הפרנסה, למה היא דווקא מופיעה בברכה התשיעית? מה מיוחד בברכה התשיעית שמגיע שם דווקא ברכת השנים, ברכת הפרנסה? עונה הגמרא, תשובה שקצת לא מובנת, אמר רבי אלכסנדרי, כנגד מפקיעי שערים. כן, בגלל אנשים שמפקיעי שערים, מה זה מפקיע שערים? מה שאנחנו מכירים, מפקיע שערים זה אדם, כן, עכשיו בדיוק היה סיפורים לגבי סופרים, שסופרים היו עושים הסכמים בינם לבין עצמם, שאתם לא מורידים את המחיר של העגבניה מתחת לחמישה שקלים, למרות שהם קונים כאילו עגבניה בשקל, כן, אבל הם מפקיעים את השער, הם קובעים שהשער, שער זה מידה, גם זה שווה, הם מפקיעים את השער ואין תחרות בעצם, סיכמו שכולם מוכרים קילו עגבניה בחמישה שקלים, ומי נדפק פה? מי? אנחנו. ואם אני עשיר אז אני פחות נדפק, אבל אם אני עני, אני ממש נדפק, כי אני חייב לקנות עגבניה חמישה שקלים. זה על עגבניה, נגיד שבן אדם לא חייב לאכול עגבניה, אבל על לחם, על דברים שהם יותר בסיסיים, על חלב, פה בן אדם אני לכאורה נדפק. אז אנחנו רואים שהברכה התשיעית נאמרה כנגד מפקיעי שערים, כנגד אותם אנשים שעושים מהלכים כאלה. עוד שנייה נראה ברש"י מה זה בדיוק. אז למה זה דווקא, אז מה הקשר לברכה התשיעית? למה זה צריך להיות בתשיעי? ממשיך רבי אלכסנדרי ואומר, דכתיב שבור זרוע רשע, ודוד כי אמרה בתשיעית אמרה. כן, איפה נאמר שבור זרוע רשע? כן, שתשבור את הזרוע כנראה של אותו מפקיע שערים. איפה זה נאמר? בפרק תהילים. איזה פרק? ת, נכון? זה נאמר בפרק ת, ואנחנו אומרים שבור זרוע רשע, שזה מפקיע שערים, ואנחנו אומרים את זה בפרק תשיעי כנגד אותו מפקיע שערים. לכן הברכה התשיעית תהיה הברכה של ברכת השנים, בגלל אותם אנשים שלא נותנים לנו לאכול בכבוד, כן, מפקיעים את השערים. אה? רחוק, זה מוזר. יותר מזה, נשאל כבר, אם אתה אומר שדוד אמרה בתשיעית, ובגלל זה אנחנו מברכים את ברכת השנים בתשיעית, למה, כן, זו שאלה טיפה יותר לשאול על דוד, למה דוד המלך מיקם אותה בכלל בתשיעית? בסדר, על הגמרא תירצנו. הגמרא תרצה שבאמת את התפילה אנחנו אומרים ברכת השנים בתשיעית, כנגד מפקיעי שערים, ודוד אמר בתשיעית. אבל למה דוד אמרה בתשיעית? כן? מאיפה זה יהיה? מה אתם אומרים? למה דוד דווקא אמר בתשיעית? אז זה קצת, כן? יש כאלה יגידו, אין סיבה, אמר בתשיעית, יאללה, זרמנו על זה. אבל מה פתאום? דוד המלך, כן, כתב את ספר תהילים ברוח הקודש, ודאי שיש שם. אם עכשיו אנחנו נפתח את הפסוק הזה בתהילים, איזה פרק זה יהיה? אה? נו? מה אתם אומרים? תפתחו מגילה י"ז עמוד ב'. אז בגלל שאין לכם גמרא פה, אז אני אגלה לכם. כן, הפסוק הזה מופיע בתהילים פרק י' פסוק ט"ו. מה קרה פה? לא רק שזה לא נמצא בפרק תשיעי, מה שדוד אמרה שאומרים אותה בתשיעי, זה גם נמצא בכלל בפרק י'. מה אתם אומרים? מה זה? אבל חזר אומרים, דוד אמרה בתשיעי. אז ככה, אז קודם כל, כי זה מופיע בפרק י', אז מן הסתם יש איזה... אז דבר ראשון, מה שהראשונים מבינים, ישר, זה בדיוק המחלוקת רש"י ותוספות, מה שהם מבינים, שצריך למצוא למה זה כן תשיעי, למה זה כן פרק תשיעי, כן? אז בואו נראה, מחלקים את הפרקים בצורה שונה. בואו נתחיל ברש"י. קודם כל נקרא את רש"י. שימו לב ברש"י. שבור זרוע רשע, אלו המייקרין את התבואה ומפקיעין את השער. וממאי דמפקיע שערים כתיב, דכתיב באי פרשת באותה פרשה, כתוב יערוב במסתר כאריה בסוכו יערוב לחטוף עני. וכי הליסטים עורב את העני, והלא את העשיר הוא עורב, כן? מסופר שם בפרק, פרק תהילים, שהיה גנב, את מי הוא היה גונב? את העני. איך הוא גונב את העני, כן? תחשבו, שודד מקצוען, מה הוא שודד? בית של עניים או בנק? הוא שודד עשירים. אז איך אתה אומר לי פה שהוא שודד עני? עומד הגמרא, אלא הוא לא שודד אותו בדרך רגילה, אלא הוא שודד אותו בעקיפין. אלא במפקיעי שערים הכתוב מדבר, שרוב דעתם לעניים, כן, את מי הם דופקים? את העניים. וכה בא את דוד רך מעלה, דמילתא שבור זרוע רשע ותן שובע בעולם. כן, אתה רוצה לתת שובע בעולם? תשבור את כל הרשעים האלה שמעלים לנו את המחירים. כן, אם יש... עכשיו יוצאים לעוד הפגנות, כמו שהיה לפני עשור, אולי טיפה פחות. אז צריך להגיד להם את הגמרא הזאת, את הרש"י הזה. כן, לשבור אותם. ובכך זרועו שבור, ורע תדרוש רשעו בל תמצא. וזה שהיה בדעתו להיות רשע, כשתדרוש רשעו לא תמצא, עולה שלא הספיק לעשותה, כן? הכוונה, הוא רוצה לדפוק את העניים, הוא עוד לא הספיק לעשות את המהלך הזה, כבר הוא ייפול, העסק שלו ייפול. אז זה שבור זרוע רשע. כן, זה נאמר בתשיעית. כמו שאמרנו, זה בתשיעית, אבל זה בכלל פרק י', זה פרק העשירי. מסביר רש"י, בפרשת תשיעית אמרה, ואם תאמר שמיניתי, רש"י בכלל מסבך אותנו. מה רש"י אומר? אם אתה תאמר שזה פרק שמיני, אשרי ולמה רגשו גויים, תרתי פרשת ההיא. כן, אשרי. ולמה רגשו, שזה הפרק הראשון והשני, תחלק את זה לשניים. למה אני מה קרה? אז פרק א' זה פרק א', פרק ב' זה פרק ב', ג' וכן הלאה. יוצא שרק הפרק העשירי, כן? זה המדהים. הפרק העשירי זה נחשב הפרק התשיעי. אבל מה הקשר? כן? מה הקשר? לכאורה זה אמור להיות... הפרק ה-11, לכאורה, אם חילקת. כמובן, בחלוקה הרגילה זה נמצא בפרק י'. עכשיו אתה אומר שזה שניים, אז זה נשאר פרק י'. לכאורה, למה רש"י חושב הפוך? ואם תאמר שמיניתי, אני לא חושב שהיא שמינית, אני חושב שזה פרק י', זה לפי הסדר הרגיל. כן?
לפי רש"י יש אבא אמינא שזה כבר שמונה.
בדיוק. לפי רש"י יש אבא אמינא שזה שמונה, למה? כי לפי רש"י החלוקה היא אחרת. לפי רש"י... אולי אני טיפה מסבך אתכם, גם אין לכם תהילים מול העיניים. אבל תזכרו, לפי רש"י, הפרקים שמחוברים זה א' וב', ואז יוצא שג' זה בעצם ב', ד' זה ג', ומחוברים פרק, ט' וי' גם מחוברים. בסדר? ואז יוצא שזה... אז רש"י אומר, מה... אה?
האם תתביעות מחוברים?
מבחינתו תתביעות מחוברים. עכשיו הוא אומר, אתה צריך לשחרר אחד מהם כדי שזה יהיה פרק ת', תשחרר את, את א' וב', שיהיו כל אחד בנפרד. ושת' וי' יהיו מחוברים, כי זה פרק, זה הפרשה התשיעית. זה מה שרשי אומר. כן, אם לא הכי יחסתם, האמת שהבאתי את ה... טוב, עוד שנייה, נראה את זה, את הפרקים בפנים. תרגללו עד למטה בזה. הבאתי את זה כאילו בנספחים כזה. הבאתי שם את הפרקים, הבאתי את הפרק, את פרק, רק את פרק י' הבאתי, את י' ות' הבאתי, כן, הסתכלו. אז פרק י' פסוק ת', זה מה שרשי דיבר עליו, ירוב המסתר כאריה, לחטוף אני, זה פרק ת', מבחינת רשי זה פרק ח', למה? כי זה והפרק שמתחתיו, פרק ת' הם מאוחדים, ופרק א' וב' הם גם מאוחדים, אז זה פרק 8. אז רשי אומר, אתה רוצה שזה יגיע להיות פרק ת', תשחרר את א' וב' שיהיו כל אחד בנפרד. כן, רק זה, זה שיעור שלם, למה א' וב', חז"ל חיברו אותם, למה ת' וי', אולי ניגע רק בת' וי'. וט' וי', אל תפריד אותם, שהם יהיו מחוברים, ואז יוצא שזה הפרשה התשיעית. זה שיטת רשי, כן, זה רשי. התוספות אומר דבר אחר, סתכלו בתוספות. זה מקור שמתחת רשי. אומר התוספות, ודוד כי אמרה בפרשת שיעית אמרה, פירש הקונטרס. ואף על גב דלי כאלך את מזמורים הדשת, אשרי ולמה רק שהוא גויים, תרתנינו. וקשיה, קשה, למה? דעה פרק כמה דברכות, אמר דחד הפרשי. הוא מסיק אתם דכל פרשה שהייתה חביבה לדוד, התחיל בה באשרי וסיימה באשרי. כגון זו שמתחלת באשרי האיש, ומסיימת באשרי כל חוסה בו, והיינו סוף דלמה רגשו אלמד אחד הפרשי. וצריך לומר דלמנצח חלמות ולמה השם תעמוד ברחוק, תרתנינו. אומר התוספות צריך להפריד את הפרשיות האחרות, את למנצח חלמות. כן? מה זה למנצח חלמות? זה פרק ת' שלנו. למה השם תעמוד ברחוק? זה פרק י' שלנו. הוא אומר, אותם צריך להפריד. את א' וב' תחבר. את ת' וי' תפריד. ואז יוצא שי' שלנו זה בעצם ת', כי א' וב' חיברתי. רש"י, התוספות הולך לפי הגמרא, בברכות בדף י'. בגמרא בברכות בדף י' כתוב שכל פרשה שהייתה חביבה לדוד, היה פותח באשרי ומסיים באשרי. יש פרק תהילים כזה, שדוד היה פותח באשרי ומסיים באשרי?
לא מסיים במילה אשרי.
לא מסיים, אבל מסיים באשרי, בעניין של אשרי. כן, אין, לכאורה אין כזה. פרק א' פותח באשרי האיש, ואיך הוא מסתיים? פרק א' בתהילים. כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד. לא מסתיים באשרי. איך פרק ב' מסתיים? איך הוא מתחיל? למה רק שהוא גויים וכן הלאה? איך הוא מסתיים? נשקו בר פן יענף ותובדו דרך כיבר, כמעט אפו, אשרי כל חוסה בו. אז נאמר באשרי. אומר התוספות, מה שנאמר שמה, נפותח באשרי בפרק א', מסיים באשרי בפרק ב', סימן שמה הם ביחד? הם פרק אחד, הם מחוברים. זה הראיה של התוספות. רש"י לא הולך על זה. מה זה?
כל פרק שפתח, פרק אחד פתח.
יש שם גם תוספות, ברכות בדף יוד. ברכות בדף יוד למעלה, התוספות כותב שהכוונה פתח באשרי וסיים באשרי, זה לא פרק אחד ספציפי, אלא פרק שהחביב עליו הוא פתח בעניין מסוים וסיים באותו עניין. זה הכוונה חביב עליו, זה רק דוגמה אשרי ואשרי. למשל, הללויה והללויה, את זה יש הרבה.
אתה לא חייב להעמיד את זה כמו תוספות, אשרי אשרי.
נכון. נכון, בדיוק. זה, זה אתה הולך לפי זה, אתה הולך לפי רשי. אבל הגמרא כן אמרה את זה על אשרי ואשרי. לכאורה אתה צריך למצוא פה אופציה אחת, לפחות אחד. אז הנה יש לנו פה א' וב'. בסדר? אבל שאר הפרשיות. טוב, אז תוספות הוא מובן, כי הגמרא יחדה בין א' וב'. כן, הגמרא בברכות בדף י'. הרשי משהו קצת קשה. כן, כמו שידוע, רשי הוא יותר מדקדק בפשט של הדברים. כן, תוספות הרבה פעמים קופץ לעוד גמרות וכן הלאה. אבל רש"י יותר מדייק בפשט של הדברים. למה רש"י אומר שצריך לחבר את פרק ט' וי' ולא את א' וב'? נו, מה הסיבה? מה רש"י יכול, מה הסיבה שרש"י יכול עליה ללכת? על הסיבה, כן, ככה, זה בסוגריים, רק כדי לדייק בדברי רש"י, שזה דבר מדהים. אז בגלל זה הבאתי, הסתכלו אז בפרקים שהבאתי, שזה דבר מדהים. שימו לב איך רש"י נראה לי, זה תירוץ שלי, אני לא ראיתי שמישהו כתב את זה, אבל פתחו בפרק ט'. למנצח חלמות לבן מזמור לדוד, הודה השם בכל ליבי, אספרה כל נפלאותיך, אשמחה ואצלך בך, אזמרך שמך עליון, ושוב אויבר יחור, אני מדלג לפסוק ו', גערת גויים, איבדת רשע, שמם מחית לעולם ועד. האויב תמו חרבות לנצח, וערים נטשת אהבת זכרם המה, והשם לעולם ישב, כונן למשפט כיסאו, והוא ישפוט תבל בצדק, ידין לאומים במשרים. מה הפרק פה מדבר? כן? במה הפרק פה מדבר? על הצדק שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם. יש רשעים שעושים רשע, אבל הקדוש ברוך הוא עושה צדק בעולם. תראו פסוק י"ט, כי לא לנצח ישכח אביון, תקוות עניים טובה עד לנת לעד. מה, על מה רש"י מדבר? על מה פרק תהילים מדבר? על עניים? על אביונים? כי לא לנצח ישכח ישראל האביון מלפקוד עליהם מה ששיעבדו בו, ותקוות עניים לא טובה עד לעד. זה ככה רש"י מסביר. כן? הפרק ט' מדבר על עניים, על אנשים שלא עושים צדק עם העניים. מה פרק י' מדבר? למה השם תעמוד ברחוק? תעלים לעיתות בצרה, בגאוות רשע ידלק עני, יתפסו במזימות זו חשבו. מה פרק י' גם עוסק? בעני. מה רש"י ראה פה? אולי תגידו אתם, אחרי שקראנו את הפרקים. שבצורה פשוטה, למה ט' וי' זה אותו פרק ולא א' וב'? כי ט' וי' עוסקים באותו עניין. זה מה שחז"ל התכוונו. ט' וי' זה אותו עניין. כן? זה פרק אחד במהות שלו. לכן זה הפרשה התשיעית. פרשה תשיעית זה ט' וי', זה בא ביחד כיחידה אחת. נפלא. ככה רש"י מסתכל יותר על הצורה הפשוטה, על התוכן של הדברים. לכן נאחד ט' וי', כי שני הפרקים מדברים על עניים. לא פלא שהדרשה של חז"ל זה דווקא בתשיעי, דווקא על העניים. עוד צריך תרץ. בואו ננסה עכשיו, אולי זה שלב הבא. כן, מה עומד פה? מה עומד פה מאחורי הפרק התשיעי, כן? העניין הזה, שזה נראה לי עניין מאוד עמוק. מי שיודע, בפנימיות התורה, המהר"ל, חידש, או לא יודע אם חידש, או יסד יותר, תורה שנקראת תורת המספרים. כן? אתם יודעים מה זה תורת המספרים למהר"ל? שלכל מספר שאנחנו ננקוד בו יש לו משמעות. כן? כל מספר. אפשר לראות את זה. כן, אחד זה דבר שהוא מיוחד, יחידו של עולם, דבר שהוא מתאחד בו. שתיים זה כבר פירוד, ביום השני מה היה? כי ההבדלה בין רקיע לרקיע לא נאמר בו כי טוב. יום שלישי זה כבר חיבור, גם הפעולה של היום השני כבר התחברה. כי זה שלושת האבות, זה דבר שהוא כבר מחובר. אז בקבלה זה חסד גבורה ותפארת, תפארת זה החיבור של חסד וגבורה. ממשיכים, ארבע זה גם הפירוד, יום הרביעי בבריאה. כן, ארבע רוחות השמיים, שרוצים להגיד שעם ישראל יתפזר, אז הוא יתפזר לארבע רוחות השמיים, ארבע קצוות הארץ, זה פיזור. הנקודה החמישית זה הנקודה שאוספת, כן, זה הנקודה שמארגנת, בגלל זה יש איזה... תמיד שאיפה, תמיד שיש ארבע נקודות, הנקודה החמישית היא המלכדת בין כולם. שש, זה ששת ימי הבריאה, זה הפעולה הגופנית המעשית. שבע, זה התוכן הנשמתי, ששת ימי המעשה, ושבע זה כבר הנקודה של הנשמה. שמונה, כמו שביארנו, שיעור קודם זה מעל הטבע, שבע זה כבר הטבע, כן, עם הגוף והנשמה, אבל זה עדיין טבע. שמונה זה מעל הטבע, מה זה תשע? תשע, כן, תשע ועשר, כן, המהר"ל כותב על תשע, שזה ריבוי הפרטים. תשימו לב, המספר שתמיד יהיה הכי הרבה פרטים, זה יהיה 9. כבר 10 זה מה? זה כבר שלם. כן? למשל, 10 זה כבר מניין. 9 זה מה? ריבוי של פרטים. כמעט שלם. עוד שנייה הגענו ל-10, עוד שנייה, כן? הצנטר, האשכנזים אומרים, שיש להם 9. הם מחכים לשלם, הם מחכים ל-10. בסדר? אז רואים ש-9 זה ריבוי פרטים. יש איזו דרשה ככה בחסידות, שהיא ככה עזרה לי גם להבין קצת את מה עומד פה. יש פסוק, פיתחו לי שערי צדק, אבובם הודיע. אז בחסידות מתארים את זה, בן אדם בעל שערי המלך ודופק, דופק על השער, ואומר, פיתחו לי שערי צדק, כן? דופק, 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 פיתחו לי שערי צדק. אז הוא אומר, אני רוצה להיכנס, כן? תחשבו, אדם כל כך משתוקק לקדוש ברוך הוא, כן? דופק על שערי בית המקדש, נכנס לבית המקדש ומתחנן להיכנס. לקודש הקודשים, פיתחו לי שערי צדק, אבל בא הודיה. מה הפסוק שבא אחרי זה? זה השער להשם, צדיקים יבואו בו. ההשתוקקות שלך ברגע הזה, זה השער להשם. כן, שער, אומרים בחסידות, זה אותיות 10. כן, התשע שלך, ההשתוקקות שלך, זה כבר הבחינה השלמה שלך. כן, אולי ניקח את זה. הרב קוק אומר, כן, שאדם לא יכול להיות מושלם, אלא הוא צריך להשתלם. הכוונה מה זה להשתלם? תמיד לשאוף לשלמות, כן? גם אם הגעתי לאיזה פסגה, לאיזה יד, רואים את זה בכל מיני תכונות, גם תכונות אופי, והגעת לאיזה יד, תמיד יהיה לך לאן להתקדם, כן? זה אין סוף. אז האדם תמיד צריך להשתלם. זה הבחינה של התשע, ריבוי של פרטים, תמיד להשתלם. אומרים לבן אדם שדופק על השערים, כן? אתה משתוקק, כן? או רוצה להיכנס, אומרים לו, זה השער להשם. הבחינת העשר שלך תמיד יישאר מבחינת התשע, כן? זה השער להשם, זה העשר בשבילך, זה ההשתוקקות, התשע. בעצם ברכת השנים, תחשבו על זה, אדם מבקש רפואה, מבקש משהו פרטי אחד, תן לי רפואה. הנה, נהיה בריא, קיבלת רפואה. בברכת השנים זה לא ככה. כן? כל שנה מחדש, מה אנחנו רוצים? מזון, רוצים אוכל, איזה כל שנה, כל רגע, כל יום, כל ארוחה, מארוחה לארוחה, זה דבר שהוא תמיד בהופעה של, כן, תמיד אנחנו הולכים לשם, יש איזו השתוקקות, כן, זה מין, סתם, תחשבו על זה, יש את זה גם פה, הבאתי את זה במקורות, כמה זה דבר מדהים. פעם חשבתי על זה, כמעט השתגעתי. תחשבו, כן, אני עושה קניות לבית, קונה שקית מלפפונים. כמה כמון יש בארץ? מלא אנשים, כן? עוד יומיים אני אלך עוד הפעם והכל מלא, עוד יומיים והכל מלא. תחשבו, זה אני פרטי. תחשבו המוסדות, מוסדות, מישהו פעם ראה מה זה, ממש יש להם ירקניה משלהם, מלא קרטונים של מלפפונים, רק מלפפונים. תחשבו כמה מוסדות כאלה בארץ, נראה לי ישיבות הסדר יש בערך 80. מה הם כל הזמן, כן? כל שבוע הוא חדש מלפפונים. תנסו לחשוב על זה, מאיפה מביאים את כל המלפפונים האלה? מה זה הדבר הזה? כן, וזה רק לנו מלפפונים. תחשבו על משהו יותר מטריף, על דלק. דלק לרכב, כן? כל שנייה אנחנו באים ותדלקים את האוטו, כן? אפילו לא שמים לב. זה משלם קצת כסף, לפעמים זה יוצא יקר, אבל אתה משלם, וכל הזמן דלק. מאיפה מגיע? מאיפה האין סוף הזה, כן? עוד מלפפונים, עוד זה. וזה רק על מלפפונים, תחשבו על כל הסלט שאתם אוכלים בכלל. תחשבו על כל האוכל שאנחנו אוכלים, עופות, כל הכל, פירות. מה זה הדבר הזה? זה מברך השנים, עוד שאני גם מזה השנים הזה, אבל זה כל הזמן, כן? זה תמיד השאיפה עלה, שאיפה אין, זה מין אין סוף של ריבוי, כן? כבר אנחנו מתחילים להרגיש מה זה התשע הזה, כן? התשע, כן, בכוונה, אבל עוד הפעם, מה חזל אומרים פה? אז בואו נסתכל עוד פעם בגמרא ונראה, נראה לי זה דבר פלאי. ומה ראו לומר ברכת השנים בתשיעית? למה אומרים את זה בתשיעית? כנגד מפקיעי שערים. כן? יש אדם שהוא מפקיע שער. כן? אמרנו ששער זה מה? אותיות של 10. כן? יש אדם שהשאיפה שלו שהכל יהיה אצלו. זה כן, אדם חמדן כזה. שכן, הכל יהיה אצלי, אני אחראי על הכל. אני נועל את הכל אצלי, הכל שייך לי. כן? הוא לא רואה את התשע, את הריבוי הזה של, כן? אז הוא אומר, למה זה בתשיעי? למה זה הברכה בתשיעית? ולא בעשירית, או לא הלאה, כי זה לא מתחבר לעשר, כן? אין שם שלם. זה כנגד מפקיעי שערים. כנגד התפיסה שאומרת שהכל חייב להיות שלם, הכל חייב להיות מלא. תדע שברכת השנים זה דבר שהוא כל הזמן צריך להתרבות עוד ועוד ועוד ועוד, דבר שלא נגמר, כן? זה דבר שהוא תמיד, הוא אינסופי. לכן התשע והעשר ממש מנוגדים פה. למה זה נאמר בתשיעית? כנגד מפקיע השער, כנגד העשר, שהם רוצים דווקא לנעול, דווקא לסגור, שהכל יהיה אצלם. אז זה למה הברכה הזאת נמצאת דווקא בברכה התשיעית, ככה עולה מהגמרא גם. העומק של הדברים, מהמהר"ל וכן הלאה. זה, רואים שדבר ראשון, הברכה הזאת נמצאת בברכה התשיעית, כי היא דבר שהוא אינסופי, כל פעם אנחנו מבקשים. כשראיתי את החתימה של הברכה, מברך השנים. למה לא חותמים, ברוך אתה השם, נותן הפרנסה? מה זה מברך השנים? כשחשבתי על זה, על השנים, נזכרתי שיש לנו משנה, שאנחנו אומרים ארבעה ראשי, שנים הם. מה הם ארבעה ראשי שנים? אז יש לנו ראש השנה למלכים, ראש השנה למעשר בהמה, יש לנו ראש השנה לשנים, לשמיתים, ליובלות, ויש לנו ראש השנה לאילנות. הנה, תשים לב ככה, נעמיק במשנה הזאת, נראה שיש ארבעה ראשי שנים, הגמרא אומרת, רגע, יש עוד ראשי שנים, ראש השנה לשתי הלחם, ראש השנה לקצירת העומר, כל מיני ראש השנה יש. למה מנית את זה? אם נשים לב, הארבע האלה מיוחדים. מיוחדים במינם, שהארבע האלה הם כנגד סוד שנקרא דצחם. דצחם זה דומם צומח, חי מדבר. כן? נתחיל מהדומם, זה השמיטה של הקרקעות, שם זה ראש השנה. אחרי זה יש לנו צומח, שזה ראש השנה לאילנות. מעל זה יש לנו חי, שזה ראש השנה למעשר בהמה. ומעל הכל ראש השנה למלכים, שזה הצד של המדבר. חשבתי על זה, ואז ראיתי זה שזה גם כתוב בספר שנקרא כד הקמח של רבנו בחיי, שאנחנו אומרים לברך השנים, כן, זה דבר מדהים, מאז שהבנתי את זה, אני בברכה הזאת מכוון את זה. כשאני אומר מברך השנים, אני לא מברך אך ורק את עצמי, כן? אדם הרבה פעמים יכול להגיד, טוב, אני מברך את עצמי, אולי את שאר עם ישראל, את בני האדם, אבל זה יותר מזה. שימו לב מה אומר כד הקמח. זה נמצא במקור בעמוד השני, תסתכלו בעמוד השני, זה במקור אחד לפני האחרון. אומר רבנו בחיי, בואו ראה כמה גדול כוח הפרנסה, שהרי חלקי העולם מצריכים פרנסה עם ארבעה, ואלו הן, דומם, צומח וחי ומדבר, וכל אחד ואחד פרנסתו מוכנת לו כפי ערכו ועניינו הראוי לו. הדומם והם הערים והגבעות והאבנים והמתכות. פרנסה שלהם הוא קיומים בעצמם, והפסדם הוא ביטולם, הווייתם, הוא עדר פרנסתם. הצומח יש לו מעלה יתרה על הדומה בנפש הצומחת בו, וכן הלאה, ופה הוא מונה מה הפרנסה בעצם של כל, כן, של כל אחד מהדצחם. דבר מדהים. אנחנו אומרים מברך השנים, אנחנו מתפעים על הפרנסה, בהתחלה חשבתי שזה רק על הפרנסה שלי, כן, או של חברים, של עם ישראל, בעצם רבנו בחיי אומר, יש פרנסה שבעצם כל הדצחם צריך פרנסה. אפילו הדומם צריך, אפילו הצומח, כן? אל תשכח את הערים. וזה ממש מין גלגל כזה, כן? אם לדומם אפילו לא יהיה פרנסה, לא יהיה לנו פרנסה, כן? לא רק בגלל זה אנחנו מתפעלים, על עצם התפילה שהעולם צריך לה לפרנסה. זה דבר מדהים, כן? עד שלא ראיתי את הרבנו בחיי הזה, לא הצלחתי לצאת מהראש הזה. כשאנחנו אומרים מברך השנים, אנחנו לא מברכים רק את עצמנו, יש פה משהו הרבה יותר כולל. את כל השנים כולם, כן, זה מאוד התחבר לי לארבעה ראשי שנים. יש את כל הדצחם, אנחנו מתפעלים על הכל, ובעצם הכל מתאחד שם. יש גמרא מופלאה. הגמרא אומרת, כן, הבאתי את זה במדרש, תסתכלו במדרש, בבראשית רבה, פרשה ב' פרשה חף, סליחה, עוטט. בעיצבון תוכלנה, אמר רבי אסי, קשה היא הפרנסה כפליים כלידה. בלידה כתיב ועצב תלדי בנים, ופרנסה כתיב בעיצבון תוכלנה. רבי אליעזר ורבי שמואל בר נחמן, רבי אליעזר אמר, הקיש גאולה לפרנסה ופרנסה לגאולה. שנאמר, ויפרקנו מצרינו, סמך לה, נותן לחם לכל בשר. מה גאולה פלאים? אף פרנסה פלאים. מה פרנסה בכל יום? אף גאולה בכל יום. רבי שמואל בר נחמן אמר, זה בעצם וגדולה מן הגאולה, כן? גדולה פרנסה מהגאולה. כן, דבר מדהים. שהגאולה על ידי מלאך, והפרנסה על ידי הקדוש ברוך הוא. גאולה על ידי מלאך, שנאמר, המלאך הגואל אותי מכל רע, ופרנסה על ידי הקדוש ברוך הוא, שנאמר, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. רבי יהושע בן לוי אמר, גדולה מקריאת ים סוף, כן, הנס הכי גדול שבעצם היה, פרנסה גדולה ממנו, שנאמר, לגוזר ים סוף לגזרים, ואומר, נותן לחם לכל בשר. כן, דבר מדהים. הקדוש ברוך הוא בעצם מביא פרנסה לעולם, תדעו שבהופעה שאנחנו חיים בה היום, שיש שפע, כן, היום זה נקרא דור השפע, ברוך השם. דורות האלה, תדעו שזה יותר גדול מהגאולה, לפי משהו מחזל. יותר גדול מקריאת ים סוף, כן, יש פה גם הפכים. מה זה לחם? להלכים משהו, מה זה? לחבר. גדולה פרנסה מקריאת ים סוף שנאמר, לגוזר ים סוף לגזרים, כן, יש פה בדיוק הפוך, אתה לחתוך, אתה לגזור, אתה להפריד, משהו שהוא לא מהטבע, כן, בקריאת ים סוף זה היה צריך לקרוע את הטבע, היה צריך, כן, המשרה היה צריך לגאול אותם, היה צריך לשנות את כל הסדרי בראשית, כן, חזל אומרים בגמרא בשבת, בדף נון ג', אומרים שם על אדם שנעשה לו נס, אז חז"ל אומרים שאותו בן אדם, אשתו מתה, והוא נשאר עם ילד קטן, כן? מה עשה איתו? אין לו מה להאכיל אותו, גם על העניין של הפרנסה. הצמיח לו הקדוש ברוך הוא דדים, ואז הוא הצליח להעניק את הילד שלו. אז הרב יוסף נראה לי שם בגמרא אומר, כמה נפלא האדם זה שנעשה לו נס. אומר שם הרב... אומר שם אביי, אני חושב, תסתכלו שם, שבת נ"ג, אומר אביי, כמה גרוע האדם זה שנשתנו בשבילו סדרי בראשית. כן? למה זה גרוע? כי הקדוש ברוך הוא מצד אחד ברא את הטבע. מצד שני גם הנס זה שייך לקדוש ברוך הוא. אם אדם היה רק מעלה את הקדוש ברוך הוא על הנס, כן? אז מה היה קורה? כן, תחשבו, אתם באים לאכול ארוחת צהריים אצל בחור, והוא מביא לכם מרק, אתם שותים את המרק, מביא לכם אחרי זה דגים, אוכלים את הדגים. אז אתם שמים את האוכל, מסתכל עליו, אתה אומר לו, וואו, איזה מרק טעים. טוב, אחרי 5 שניות, תשמע, מרק פצצה. עובר עוד 10 שניות, המרק שהכנת, נפלא. ככה משבח אותו בלי סוף על המרק שלו. מה הוא היה מבין כבר? כן? לא הרוג בזה כבר שבח, מה הוא רואה בזה? שאתה יורד לו על הדגים. בסדר, המרק פצצה, הבנתי, מה עם הדגים? מי שרק מדגיש את הנס, כן, יש רק מנגיש את העניין שלה. הוא בעצם לפעמים שוכח מהטבע, אבל גם הטבע זה בריאה אלוקית. כן, היום אנחנו מחפשים הרבה מופתים, ניסים. יש את הטבע, הטבע הוא אלוקי. כן, צריך לחוש את הטבע, לראות מה הטבע מניב. זה שהטבע מביא הרבה פרנסה, הרבה יבול, זה הכל הופעה מלמטה, מלמטה למעלה. לכן שם השבח היותר גדול. כן, הנס, ברור. כן, יש לו איזה... משהו, כן, גוזר ים סוף לגזרים, רואים שיש פה איזה גזירה של הטבע. אבל היותר גדול, אומרים חז"ל, זה נותן לחם לכל בשר. זה דווקא הלחמה, כן? יש פה איזה חיבור יותר עוצמתי. אז בעזרת השם, ככה שנגיע לברכה הזאת, א', נזכור שהיא בתשיעית, בגלל שהתשע זה תמיד דבר שהוא אינסופי, תמיד אנחנו מתקדמים, רוצים אותו, חותמים את הברכה, מברך השנים, לא דואגים רק לעצמנו, לכל הדצחם, והיסוד הזה של הגדולה בעצם הפרנסה מהגאולה, כי זה משהו מאוד טבעי, כן? הקדוש ברוך הוא מופיע בצורה הכי טבעית שאנחנו חיים בה. כן, יש פה עוד מקורות, יש פה הרבה מה להרחיב, אבל נעצור כאן, בעזרת השם.